כאן כשהיה כאן שר אוצר לפני הרבה מאוד שנים ממפלגת העבודה, ששמו אברהם בייגה שוחט, אתה זוכר?
בוודאי. בוודאי זוכר.
בוקר טוב, מר שוחט.
בוקר טוב, טוב שאנחנו זוכרים.
הצעירים אולי פחות, אבל אנשים בגילנו.
איך אפשר לשכוח אותך?
אוקיי.
שר אוצר לא מעט שנים. אתה ככה רואה ממקום מושבך, אתה גר בערד, נכון?
לא, אני כבר מזמן לא גר בערד. אני, כשהייתי שר אוצר, עברתי לגור בשכירות בירושלים ב-1992, וב-98 עברתי לתל אביב.
אז אתה במרכז. כשאתה צופה במהלכי הממשלה בנושא התקציב, ושר האוצר הנוכחי מטיל גזרות על ציבורים שהוא, אני לא רוצה לומר מתאהב, אבל אולי כן, אבל ודאי חלוק עליהם פוליטית והכל, והתנהגות קצת לא הגונה, לא הוגנת, לא מתאימה לממשלה של שמאל, ובכלל התקציב כולו מלא בגזרות, הפקידים של האוצר הצליחו להכניס את כל ספר הגזרות שלהם, כמה שרי האוצר שלא נתנו להם לעשות את זה. אתה מרוצה ממה שאתה רואה?
אני פשוט לא מסכים לכותרת של דבריך, זאת הבעיה בינינו. אני באמת מנסה להסתכל באופן אובייקטיבי על התקציב, ככל שאני יודע, אני לא ראיתי את פרטיו, אני רק ניזון מהעיתונות, ואני קורא בכל אופן דוחות של בנק ישראל והודעות של הבנקים, של הכלכלנים של הבנקים, לגבי הפרמטרים המקרו-כלכליים של התקציב, ואני יכול רק לשבח איתו. אני גם מתייחס לנקודות שאתה העלית, כי כמובן יש גם בעיות מסוימות בתקציב.
אז בוא נדבר על הבעיות, כי מה שתשבח, תשבח, אבל בוא נדבר כן על הבעיות, זה מה שתמיד מעניין.
אני לא רואה בזה בעיות. אני חושב שאם יש טיפול שנובע בשתי נקודות, אני אגיד אחרי זה, אני אגיע לנקודה אחרת, אחת בתחום האקולוגיה, בתחום של הכלים החד פעמיים, לצערי הרב זה פוגע נכון באוכלוסיות שיותר משתמשות בזה, אבל גם אתם בוודאי מודעים לאסון האקולוגי.
לא מודעים, לא מודעים, זו הנקודה. לא, אני אגיד, לא אני באופן אישי.
תן לי להגיד, אל תתווכח איתי, אני אגיד את דעתי, אז תגיד את דעתך. ולכן כל הטענה כאילו הפגיעה הזאת מכוונת בגלל שאוכלוסייה חרדית מרבה להשתמש בזה, אני רואה בזה אמירה לא נכונה, שקרית ופופוליסטית.
גם כששר האוצר עומד ולועג לחרדים, לכו תקנו...
זה דבר אחר, זה דבר אחר.
זה מעיד על הכוונות שלו. אבל אני אגיד לך למה, מר שוחט, אני אגיד לך למה אמרתי לך שהחרדים לא יודעים. לא זכור לי אי פעם קמפיין, הסברה, משהו לציבור החרדי שיסביר לו את הנושא של חשיבות השמירה על איכות הסביבה והקשר עם החד פעמי, ושחד פעמי פוגע באיכות הסביבה. אני יודע, כי אני יודע, אבל הציבור לא מודע לזה. לבוא ולהטיל, שנייה, רגע, להטיל עליו מס מאוד גבוה, בלי לקדם הסברה לפני, תוך כדי, להוזיל מוצרים מנייר למשל, מדיחי כלים, משהו, הסברה, אפס הסברה, וציבור אחר אומר, אני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. למה אני צריך שלם יותר כאן?
אז הבעיה שלך זה לא העניין אלא הסברה.
אם זה היה הולך ביחד, זה היה יותר רגיוני.
אז יש לך תחנת רדיו, ויש לך עיתונות, ברוך השם, מגוונת בכל הספקטרום, תואילו לכתוב על הדברים האלה.
כן, אבל אנחנו לא הממשלה, אתה יודע, לא הממשלה שגוזרת את ה... תגיד, חבר הכנסת, סליחה, שר האוצר לשעבר אברהם בייגה שוחט, אני חייב לשאול אותך, אתה איש מפלגת העבודה, מפלגת העבודה שחרתה על דגלה את הטיקט החברתי, כשאתה רואה את הגזרות על השכבות החלשות עכשיו, איפה?
אני רואה תוספת של 3 מיליארד שקל לבריאות, אני רואה תוספת לחינוך, אני רואה תוספת בכל התחומים החברתיים הקיימים לנכים, ובמאות מיליונים ובמיליארדים. ולכן כמובן אפשר להתאפס לדברים שאולי הם כואבים, הם זוטות במונחים של התקציב, הם כואבים מאוד לאוכלוסיות הנפגעות.
לאוכלוסיות החלשות, צריך לדבר על זה.
תסלח לי, אז אם מסתכלים על העניין הזה דרך אותם דברים ולא מסתכלים על נפח התקציב, על גודלו, על האחריות שיש בו, על העובדה שיש תקציב סוף כל סוף, אז אתם מחתים את המטרה ואתם משרתים את האינטרס הפוליטי הצר שלכם. תן לי להגיד לך,
אנחנו משרתים את האינטרס של הציבור החלש, של הציבור החלש שמאזין לנו עכשיו.
אז תראה, האינטרס של הציבור שלכם שתהיה מערכת בריאות טובה, שקיבלה עוד 3.5 מיליארד שקל.
מסכים איתך.
האינטרס שלכם שיושקע כסף בתחבורה ציבורית.
לגמרי.
יפה מאוד. אז אתם לא יכולים לשפוט את התקציב אך ורק לפי 2-3 נקודות שכואבות לכם. עכשיו אני רוצה להגיד מילה, מכיוון ששמעתי אתמול חבר הכנסת פינטוס, איך קוראים לו?
פינטוס.
פינטוס, שנראה בעיניי בן אדם חכם ומבין, והוא בא ואומר, מה פתאום לא היה תקציב? 3 שנים כן היה תקציב, עובדה שעבדו.
תקציב המשכי.
אין דבר, עכשיו אין כל מה שמבין, ואני זכיתי להיות שר אוצר שהגיש כשר אוצר 6 תקציבים, ועוד 3 תקציבים הייתי יושב ראש ועדת כספים. זאת אומרת, עסקתי ב9 תקציבים בין שנת 90 לשנת 2000. ואני אומר לך שמי שאומר את המשפט הזה הוא משקר. למה הוא משקר? כי הוא בן אדם חכם והוא מבין. אם הוא היה אידיוט, מילא, אבל הוא בן אדם חכם. תקציב משמעותו שינוי סעיפים, שינוי סדר עדיפויות, משמעותו חוק הסדרים שמביא רפורמות בהקלת מחירים, בתחרות במשק. ולכן לבוא ולהגיד שהיה תקציב זה רק המילה וזה רק מתוכן.
טוב.
וכשאנשים שלכם, כולם, כולל גפני, ידידי אני אומר, כאילו ממש חברים, מדבר בצורה כזאת, יש בזה דבר שאותי...
אבל
הוא רק השתמש בביטויים של יאיר לפיד, בסדר.
אתה בטח מדבר אולי גם על האמירה של ליצמן, שאמר שבפעם הראשונה שהוא רואה איך כלבים דואגים לחתולים.
אני אומר לך, אני אקטר לך
חסוד. אבל אנחנו מדברים על... כן.
אני אגלה לך חסוד. אני ב-1984 הייתי ראש מועצה בערד, והרבי מגור עבר לגור בערד אז. וכך נבנתה הקהילה של הגורניקים בערד. איש הקשר אליי, מטעמו, היה ליצמן. אז הוא היה עסק בנושא שיקון, הוא לא היה חבר כנסת. לאחר מכן הוא בא לכנסת, שרת תחתיי כי הייתי...
הוא היה עוזר של פלדמן בוועדת הכספים, נדמה לי, באותם ימים.
זה נכון, זה נכון. ואחרי זה, כשיושב ראש הוועדה, ואני הייתי בשלהי כהונתי, הייתי חבר איתו בוועדה, הייתה בינינו ידידות מרובה, ותשאל אותו... עליי ויחסי לחרדים והחיות שגיליתי, הכל במידה, הכל בהתאם לתקציב. ולכן,
קיבלת אגב בברכה את חסידי גור כשהגיעו לערד אז?
תראה, אני מצידי לא מנעתי את העניין. אני חשבתי, וגם מערכת היחסים כל זמן שאני הייתי ראש מועצה, עד שנת 89, הייתה טובה. לאחר מכן, כעבור כמה שנים, ואני... מסתכל מבחוץ על הדבר, אני מכיר את מה שקורה שם. התחילו להיווצר עימותים, באו אנשים חדשים, במקום אלה שחיו איתי ושמרנו על איזשהו שיווי משקל מוסכם, והחל מאבק גדול מאוד, ולצערי הרב, אם הייתי יודע שפני הדברים יהיו כפי שהם התחשו בשנים האחרונות, הייתי מאוד מצטער על מה עשו.
אז אני אגלה לך.
מצטער על מה? מצטער על מה, אברהם בייגה שוחט?
מצטער על הפתיחות ועל העזרה שנתתי להם.
וואה, אבל אני אגלה לך, אני אתן לך בשורה טובה. יש לא מעט שיחות בין חסידי גור בשבועות האחרונים לבין ראש העיר הנוכחי שם, וזה הולך לקראת הסדרה.
הלוואי.
זה בדרך להסדרה. אדמור מגור מינה שליח מטעמו להסדיר את העניינים האלה.
טוב מאוד, אולי כי אני יודע שהיה שם בשלטו יהודי בשם קמינר, שהוא היה איש הקשר אליי, הוא היה גם חבר מועצה, הוא נבחר והיה חבר איתי בקואליציה, איש טוב, איש נחמד, איש שדאג לציבור בכללותו, לא איש קיצוני. לאחר מכן אני עזבתי ואני פרשתי, וגם הוא עזב את תפקידו, ובאו אנשים מאוד קיצוניים, מאוד לעומתיים, שלפי דעתי, ממה שאני שמעתי, התנהגו לא קשורה במערכת היחסים.
אבל בוא נעזוב את ההיסטוריה הלא נעימה, כי אנחנו בדרך להסתרה מוחלטת שם.
אני רוצה בצלאל לחזור עם אברהם בייגה שוחט לתקציב. בזמנך היו כספים ייחודיים, מה דעתך על הכספים הקואליציוניים שמחולקים עכשיו?
שבסך הכל החליפו שם.
אני אגיד לך, יש לי דעה ברורה. אני קודם כל נתחיל ואני אגיד. כשאני נכנסתי לוועדת הכספים ונבחרתי ב-89 ליושב ראש ועדת הכספים, היו כספים ייחודיים בתקציב. כעבור שנה וחצי, גם ביוזמתי וגם תוך הסכמה ביני ובין הליכוד, אנחנו ביטלנו את הכספים הייחודיים והם יצאו מהתקציב. ועכשיו באה התופעה שבעיניי היא גרועה, מושחתת ובלתי מתקבל על הדעת, של כספים שנתניינים למפלגות ולחקים בודדים בהיקפים נוראים.
אני מצטט את מה שאתה אמרת, מי שפיתח את תרבות הכספים הקואליציוניים היה חבר הכנסת טומי לפיד, בעקבות העברת הכספים לחרדים שלא תוקצבו בבסיס תקציב המדינה.
לא, אני חוזר ואומר, התופעה החלה בזמן שאריק שרון היה ראש הממשלה, טומי לפיד היה שר המשפטים, וביבי נתניהו היה שר האוצר. ואז אכן טומי לפיד דרש כספים שהוא יוכל לצבוע אותם, וקיבל...
אבל אלה כספים, בניגוד לייחודיים, שעברו את כל התהליכים המשפטיים, ובקרה משפטית, וכולי וכולי וכולי, והשמאל שכל הזמן תקף, ולפיד שתקף את זה כל כך בחריפות, עד לפני כמה חודשים, שכלל את הכמויות.
לא, תסלח לי. מי ששכלל את הדברים זה הממשלה שהייתה קיימת ללא השמאל, והממשלה הזאת הפכה את הדבר הזה לדבר בלתי מתקבל על הדעת.
הנה, והממשלה הזאת שדרגה את זה. הממשלה הזאת שדרגה את זה.
ממשיכה הלאה, אלה שצעקו נגד משתמשים בזה.
היא לא שדרגה, היא לא חיסלה את זה לצערי. היא לא שקרדה. מיקי זוהר כבר בתקציב הקודם של 1918 קיבל כ-50 מיליון שקל להשתמש בהם. פאינה קירשנבאום, ראינו מה היא עשתה עם הכספים הייחודיים. כל הנושא הזה היה צריך להיעלם. אם יש שותף קואליציוני שיש לו עדיפות, נא להכניס את זה בבסיס התקציב ולא לחלק, בוודאי
אמרת משפט חזק מאוד עכשיו, פשוט להכניס לבסיס התקציב ומספיק עם הסחר מחר הזה, כי אם יש צורך אמיתי ובכספים הקואליציוניים באמת הולך למטרות טובות בדרך כלל, גם אם אנחנו לא אוהבים שנתנו 12 מיליון שקל לחתולים, אבל זה הולך בצורה מסודרת יותר מאשר הייחודים.
הנה זה הדוגמה, מתוך כל הכסף החתולים זה הבעיה שלך.
לא, זה הפך לכותרת, זה לא סכום באמת משמעותי. אחוז מהתקציב.
אבל אני בן אדם שהחיים הפוליטיים שלו לא היו כותרות, אלא היו מעשים והיו דרך אמיתית. ולכן אני לא חי מהכותרות. אני רוצה להגיד לך, הנושא, אני מגנה בכל גינוי אפשרי את התופעה הזאת של כספים ייחודיים למפלגות ולחקים.
אני אגיד לך, המבחן יהיה האם בתקציב 23... הממשלה הנוכחית תוציא את ה... תתעלים את זה מה... זה יהיה המבחן. אם הם ימשיכו עם זה, הכל דיבורים.
תראה, אני לא מרבה להופיע, אבל בכל הופעה שלי בתקשורת, שאני מתייחס לעניין, אני מגנה את זה, ולא חשוב לי מי הממשלה. איזה ממשלה שאני שבע רצון ממנה, או ממשלה שאני מתנגד אליה. התופעה הזאת היא תופעה לא נכונה. למרות שהכספים יכולים ללכת למטרות טובות, ויש בקרה של אגף תקציבים אליהם, אני יודע, אבל אין שום סיבה שבא.
כלומר, אתה לא מעניין אותך איזה ממשלה הזאת, אתה מתנגד לכספים הקואליציוניים האלו.
אני מתנגד לתופעה הזאת, וגם הכספים לח"כים. גם לקואליציות וגם לח"כים, שכאילו באים עם, מסתובבים בכיסים עם 30-40 מיליון שקל, שזה עובר דרך אגף תקציבים, ועובר דרך משרדי ממשלה, אבל הרעיון והמחשבה שבכלל יבוא ח"כ למקום מסוים ויגיד, יש לי כסף, אני דואג שיגיע אליכם, בעיניי הוא פשוט...
והדברים שלך מאוד ברורים בעניין הזה, שר האוצר לשעבר אברהם בייגה שוחט, איש מפלגת העבודה, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, תודה.
יום טוב לכם.
הרעיון המרתק.
תודה, יום טוב. כל חי תמיד איתי.